103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:36 בדיוק. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אותו צוות נהדר ורגיל, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל גיא רביב, האחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראית על השידור ב-103 FM היא שקד מורג, וב-104.5 FM אחראי בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרצרים, שאלה קצרה, 054-70-103-70. זהו, עבר עוד שבוע ועוד שבוע, חטופים עדיין שם, אנחנו עדיין מחכים עם הרבה 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 תקוות. קשה, נקווה שסוף כל סוף היא נראית אור בקצה המנהרה, מנהרה תרתי משמע. בואו נתחיל ומאיתנו על הקו. הלו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
פרופסור קרסו, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור, אם יש לי הכבוד.
קוראים לי רבקה.
כן, רבקה.
יש לי שתי שאלות.
בת כמה את רבקה?
83.
כן, אני שומע.
אוקיי, שתי שאלות. הראשונה היא בקשר לתעלה הקרפלית, שיש לי בעיה איתה.
כן, תכף אני גם אסביר, תכף אני אסביר למאזינים מה היא ואיפה היא, כן.
כן. שאלה השנייה זה בקשר לקטרקט.
כן. אז בואי נתחיל עם התעלה הקרפלית, מה השאלה?
כן, אני עשיתי, יש לי את הבעיות הרגילות, כי אני מכירה את זה גם לבן שלי היה דבר כזה. עשיתי בדיקת EMG.
כן.
יצא ככה ביד שמאל, מבחינת הקונקלוז'ן, המסקנות הן בצד שמאל מודרייט היה כתוב, ובצד ימין ורי סיביר. באמת אני מרגישה את זה ככה בצד ימין. נתנו לי לעשות פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק, ועד כמה שידוע לי מניסיון של אחרים שזה לא עוזר שום דבר.
לא, זה לא נכון.
רציתי לשאול בקשר אם אני אגיע לניתוח של זה.
בואי תשמעי. אוקיי. בואי, אני רק אקדים ואגיד, בשורש כף היד שלנו, מי שרואה אותנו בפייסבוק, הוא יכול לראות אותנו, ויש לנו באזור ממש של שורש כף היד, אני מדגים את זה עכשיו, יש לנו מעין תעלה, שבתוכה עובר עצב. עכשיו, אם הגיל, או אנשים שעובדים בפעולות מסוימות, או אנשים שעובדים עם הרבה מחשב ועם מחבר, והם יושבים בצורה ארגונומית לא טובה, התעלה הזאת לוחצת על העצב. היא לוחצת על העצב, זה גורם קודם כל לכאבים, בית לחולשה של הידיים, של האצבעות, ולפעמים גם לדלדול של שרירים. בבדיקת EMG אנחנו בודקים את הנזק או את עד כמה העצב ניזוק ועד כמה הוא מעביר פחות את הפקודות, וזה קנה מידה לנזק. ואצלך ביד ימין יש נזק גדול. אני חושב שהדרך הטובה ביותר היא לעשות ניתוח. הניתוח הוא ניתוח קטנטן, עושים אותו באופן אמבולטורי. את באה לקופת חולים או לאשפוז יום או לאיפה שעושים את זה, עושים את זה בהרדמה מקומית, אחרי שעה, אפילו לא לוקח שעה, אבל את הולכת הביתה. יש אפשרות לעשות בכמה טכניקות את הניתוח הזה, יש אפשרות לפתוח ממש בחתך קטן, לשחרר את התעלה. התעלה היא כמו שרבול, אני נותן את זה באנלוגיה, כמו שרבול שהיד בתוכו. היד היא העצב, והשרבול זו התעלה. ולפעמים השרבול לוחץ על היד. ואז מה שעושים, גוזרים את השרבול. וזה מה שאפשר, זה מה שעושים בניתוח. ומשחררים את הלחץ מהעצב.
זה פותר את הבעיה לצמיתות, או שזה...
אין צמיתות. אין צמיתות. זה פותר את הבעיה, בהרבה מקרים זה לצמיתות, אבל אי אפשר להתחייב ברפואה. לפעמים יש... לפעמים, לפעמים במקרים נדירים יכולה להיווצר במקום שפתחו צלקת וגם ללחוץ, ואז צריכים לעשות עוד פעם ניתוח סופר סופר נדיר. בדרך כלל אלה ניתוחים פשוטים, עושים אותם אורתופדים, יותר טוב לבחור כמובן אורתופד של כף יד, שעושה את זה הרבה מאוד, והתוצאות הן מצוינות, עושים פיזיותרפיה קצת אחר כך, ואני חושב שזה דבר שכדאי לעשות, בעיקר אם הלחץ הוא בינוני עד קשה, כמו אצלך בצד ימין. כל הפתרונות האחרים נראים לי דחיית הקץ.
גם אני נראה לי ככה, כי עשיתי מלא תרגילים שעוד
לא,
ביוטיוב וזה,
לא
עוזר לי כלום.
הניתוח הוא ניתוח פשוט, הוא נעשה בהרדמה מקומית, עושים את זה אורתופדים בעיקר של כף יד, גם אורתופדים רגילים שעושים את זה הרבה, אבל אני הייתי הולך לניתוח, גומר את הבעיה, עושה קצת פיזיותרפיה אחר כך, ובא לציון גואל. מה השאלה לגבי הקטרקט?
עכשיו, רגע, שאלה נוספת, אחרי כמה זמן אפשר להשתמש ביד? כי זו יד ימין ואני ימנית.
את שאלתי שאלה קשה ואני אגיד לך למה. התאוששות של כל אדם היא דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. בחלק מהתפקודים זה לא שהיד שלך משותקת ואת לא יכולה לזוז. כלומר, יש לא, לך תחבושת. כן, אחרי, בדרך כלל אחרי שבוע אפשר להשתמש ביד כמעט רגיל. אבל עוד פעם צריכים לעשות פיזיותרפיה קצת, וזהו, שבוע, 10 ימים. אבל עוד פעם, את יודעת, אצל אחד עובר ניתוח אפנדיצית, אחרי יומיים קם ומתהלך, אחד עובר ניתוח אפנדיצית, אחרי שבועיים עוד הולך כפוף ומחזיק את הבטן.
כן, אני חושבתי לדעת מוערך בפחות או יותר, כן.
כן, קחי בחשבון שבוע, תראי, קודם כל את יכולה להיעזר ביד ביום-יום בלי בעיה. אולי לא לעשות דברים עדינים, אבל בוודאי להתעמך בה ולמשוך בה ודברים כאלה. אבל ממש פעולות עדינות זה לוקח קצת יותר. מה לגבי הקטרקט?
כן, יש לי קטרקט. זה מה שקבע הרופא. והוא כתב לי, זאת אומרת, רופא בעצם, היא כתבה לי ככה בסיכום בדיקה שלה, ללא עדות לרטינופתיה.
רטינופתיה זה נזק לרשתית, אין לך נזק לרשתית.
כן, ואחר כך היא כתבה, מבנה העין גורם לכך שבמידה והקטרקט יתפח עוד, ייתכן והלחץ התוך עיני יעלה לשפות בינות.
אז בואי נעשה קצת סדר. קודם כל, אין לך נזק לרשתית, וזה סימן טוב, כי נזק לרשתית, אז חושבים פעמיים אם לעשות קטרקט, כי העיוות של אם יש נזק לרשתית, הוא יכול להיות הסיבה לבעיות בראייה, ואז ניתוח קטרקט לא יעזור. עכשיו, אם ניתוח קטרקט הוא נחשב היום לניתוח פשוט, זה אני חושב הניתוח הכי 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 שכיח בין כל הניתוחים שקיימים בעולם, אני חושב ככה, אל תתפסו אותי בטעות, אבל אני חושב ככה. כמעט כל אדם אחרי גיל, או נגיד כל אדם שני, אחרי גיל 70-75 עובר את הניתוח הזה. הניתוח מחליפים בו את העדשה. העדשה הופכת להיות אחורה עם הגיל, ומוצאים אותה ושמים עדשה אחרת. אפשר לשים עדשה שבה תראי מקרוב, ואז אם תצטרכי להסתכל רחוק, תצטרכי להרכיב משקפיים. אפשר לשים בעדשה שרואים בה מרחוק, ואז אם תצטרכי לקרוא ספר, תצטרכי להרכיב משקפיים לראייה מרחוק. אפשר לשים בעין אחד עדשה מקרבת, ובעין שנייה עדשה מרחקת, כמו שאני עשיתי, ואז אפשר לראות גם מקרוב וגם מרחוק. ואפשר לשים עדשות מולטיפוקליות. ואם יש צילינדר אפשר לשים עדשות טוריות, כלומר יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אני הייתי, עכשיו, הניתוח קטרקט הוא לא ניתוח מציל חיים. כלומר זה לא ניתוח שחייבים לעשות אותו. אבל אם רופאת העיניים אומרת שזה יכול להחמיר את מצב העין ולהעלות את הלחץ בעין, אז כדאי לשמוע בקולה, או להתייעץ עם עוד רופא אחד לכל מקרה להיות שקטים. משום שעליית לחץ תוך עיני, זאת כבר מחלה אחרת שיכולה להיווצר, שנקראת גלאוקומה. ובגלאוקומה, עלייה בלחץ התוך עיני, היא יכולה לגרום לעיוורון, אמנם לא בבת אחת, אלא להפרעות בשדה ראייה. אז, אבל זה לא תהליך של מהיום למחר, זה תהליך איתי. בכל זאת, עלייה בלחץ תוך עיני היא דבר שיכול לפגום בראייה ולגרום לנזק לרשתית, ולגרום אפילו לעיוורון. המחלה הזאת, גלאוקומה, נקראת הגנב השקט, או הגנב השקט של הראייה. כלומר, לא מרגישים, זה בדרך כלל לא כואב, אין תופעות לוואי ברוב המקרים, והלחץ עולה ועולה. ואם אנחנו כבר מדברים על גלאוקומה, אני מציע לכל אדם אחרי גיל 40, לפחות פעם בשנה, כמו שהולכים לשיננית, פעם בשנה, לשיננית רצו ללכת פעם בחצי שנה, אבל כמו שהולכים, אם אין בעיות בעיניים, ואני חוזר, גם אם אין בעיות בעיניים, פעם בשנה תלכו לרופא עיניים, שיבדוק לכם את העיניים, שיבדוק את הקרקעית, שיבדוק את הלחץ, כי לפעמים לא מרגישים שום דבר, ויש בעיות.
כן, אני עושה את הבדיקות האלה, ובמיוחד בגלל שיש לי גם סכרת,
נו, אז בטח.
כל המחלות המטבוליות יש לי אותן.
אז אם יש לך סכרת, אז המשמעות שאין רטינופתיה היא משמעות חשובה, כי רטינופתיה, מה שאמרנו, הנזק לרשתית, זו אחד מהסיבוכים של סכרת. אוקיי, רבקה.
אז אתה ממליץ.
אני ממליץ בחום. תרגישי טוב.
תודה רבה, פרופסור.
כל טוב, כל טוב. יום טוב, ומי איתנו על הקו?
שלום לך, פרופסור. שלום. אני שמחה לדבר איתך, כי אני מעריצה שלך. שומעת את כל התוכניות שלך ולומדת.
תודה רבה, תודה. עם מי אני מדבר? רק תגידי לי, תגלי לי מי המעריצה.
אני תמר, ואני כבר בת 91.
איזה יופי.
וכבר התייעצתי איתך פעם.
כן.
שמעתי בקולך. עכשיו יש בעיה חדשה, בגיל הזה כל חודשיים יש משהו חדש. אז עכשיו...
אני יכול להרגיע אותך שזה מתחיל בגיל הרבה יותר צעיר שכל חודשיים יש משהו חדש.
אוי, טוב.
אז... אני תמיד אומר, המוטו שלי זה שעם הגיל אנחנו אוספים מחלות, אבל ברוך השם... יש היום טיפולים שלא היו לפני שנים. עכשיו אני לרשותך, תמר.
כן, הבעיה שלי היא שכבר מזה חודש, חודש וחצי, רק בזמן שכיבה, או בצהריים או בלילה, גם כן בענייני ידיים. הידיים מתחילות לשרוף, אבל לשרוף באש, ממש אש בוערת בידיים. אני לא יכולה להמשיך לשכב, אני חייבת לקום, אני תובלת את הידיים בלילה באיזה 8 פעמים, אני קמה 5-6-7 פעמים, תובלת את הידיים במים קרים, מחכה איזה 10 דקות עד שזה קצת
נרגע. כן. וזה רק בשכיבה?
מה?
זה רק בשכיבה?
רק בשכיבה. ולא בשכיבה, במשך היום יש כאבים קלים, קלים מאוד בידיים, מין חולשה קטנה שבעיקר במוטוריקה העדינה, של מפתח, של כפתור, של כל דברים כאלה, כבר קצת קשה לי לעשות. זאת אומרת, יש פגיעה כאילו קלה במוטוריקה העדינה, אבל במשך היום אין שריפה, רק בלילה או בשכיבה בצהריים, אני שוכבת, אחרי שעה מתחילות הידיים לשרוף.
תנסי שני דברים, תנסי, תכף אני אגיד לך מה הבעיה, אבל תנסי בלילה...
רגע, אולי אני אגיד עוד דבר קטן.
בבקשה.
לפני כמה חודשים, לפני שנתיים, בעניין אישיאס, קיבלתי ליריקה, ואז הליריקה חטפתי סחרחורת איומה. אז עזבתי את הליריקה. עכשיו, מרוב פחד וחוסר יכולת להתקשר עם נוירולוג, לקחתי את עצמי לחדר מיון, לא עזרו לי כלום, אבל גם כן המליצו על ליריקה, אבל אמרתי להם, ליריקה עושה לי סחרחורת, אז נתנו לי, עדיין לא לקחתי.
גם הפנטין.
כן, עכשיו ככה, ניסיתי בכל זאת, הייתה לי ליריקה בבית, ניסיתי לקחת לפני שבוע את הליריקה, יום, לילה, לילה, אני לוקחת את הליריקה, וכל יום זה משפיע עליי עוד יותר רע ועוד יותר, הלילה היה כל כך רע שאמרתי אני מפסיקה עם הליריקה.
כמה מיליגרם ליריקה נתנו לך?
90.
כמה מיליגרם של ליריקה נתנו לך?
50 מיליגרם. כן.
אוקיי.
ואחרי 25, 50 אחרי, הכי פחות.
נכון. לא, יש 25, 50, 75, 150.
אני אוקיי. יודעת, זה רפת כאב נתנה לי עוד בעניין הלישיאס.
עכשיו תראי. עכשיו
תראי. על משהו אחר.
אוקיי, בואי תראי משהו.
כן.
מה שיש לך זה נוירופתיה. זוהי דלקת עצבים, שהיא כנראה מעורבת עם, עם בעיה של עמוד שדרה. יש לנו מצב שנקרא נוירופתיה, שזוהי בעיה של עצב של העצבים היקפיים.
תראה, זה יש.
ויש לנו בעיה של רדיקולופתיה, שזה הבעיה של שורשי העצבים הגדולים יותר שיוצאים מעמוד השדרה. לך יש כנראה את שניהם. כי כשאת נשכבת, המנח של עמוד השדרה הצווארי משתנה. ולכן זה מגרה את העצבים יותר. ולכן הרוב הדברים מופיעים לך תוך כדי שינה. או שכיבה. עכשיו, מה שאני מציע, הדרך היחידה כדי להבחן את זה, אני לא חושב שיש צורך, זה לעשות EMG בידיים.
עשיתי EMG, אבל כבר לפני חצי שנה, ואז לא גילו נוירופתיה, רק ברגליים, פולי נוירופתיה ברגליים, בידיים, אני לא זוכרת כרגע, לא,
לא יכול להיות שעם תלונות כאלה כמו שיש לך, אין לך נוירופתיה בידיים. זה לא ייתכן, אולי הבדיקה לא הייתה מושלמת, אולי הבדיקה ערכה 7 דקות ולא יותר. כמה זמן?
חצי שנה, אז עכשיו את צריכה לעשות
כמה זמן לעשו לך את הבדיקה? כמה זמן המשכה הבדיקה?
איזה, נוירופתיה?
לא, ה-AMG. כמה זמן לקח מהרגע שנכנסת לחדר ועד שיצאת?
אני לא זוכרת. כמה רגעים,
זהו, אוקיי.
מהר מאוד,
זאת הבעיה. כי מהר מאוד, קשה מאוד לבדוק בצורה יסודית, אבל לצערנו, אני נכנס פה לבעיה שהיא לא לעניין, קופות החולים משלמות כל כך מעט לרופאים שיעשו את זה, אז הרופאים עושים את זה צ'יק צ'אק וממשיכים הלאה. אבל כדי למצוא נוירופתיה בידיים, אצל אישה בת 90 או בת 91, צריכים לעשות את זה בעדינות ולבדוק כל מיני דברים, זה צריך לקחת יותר זמן. אבל אני לא אכנס לעניין הזה, מה שלא יהיה, אין לי ספק לפי התלונות שלך, שיש לך נוירופתיה, גם מוטורית וגם תחושתית, כלומר גם תנועתית וגם תחושתית בידיים. עצם העובדה שתנועות עדינות יותר קשה לך לעשות, עצם העובדה שהידיים צורפות וזה כאבים קשים, היא אומרת את זה. עכשיו, אם לא עוזר לך, אם את לא יכולה לקחת את הליריקה...
לא, אני מספיקה אותה, היא עשתה לי okay. היום רע נורא.
אז אל תקחי אותה.
בחילה וסחחורת, ואפילו הפרעה בכתב לב, כל מיני...
לא. אז תנסי לקחת, נתנו לך בטח גם בפנטין 300 מיליגרם, אני מניח.
אני עוד לא לקחתי את זה, אבל אני רואה כמה, גם הפנטין... 300, כן.
כן, זה מה שבזה מתחילים. עכשיו תנסי לקחת את זה ותראי, יכול להיות שזה גם יעשה לך לא טוב.
כן, זהו, זה מה שאמרו.
מה את לוקחת להרגעה?
לעתים אני בלילה לוקחת חצי ובן.
ואם את לוקחת חצי ובן, את ישנה יותר טוב?
קצת יותר טוב, והלילה הקודם לקחתי את ה... נו, שכחתי איך קוראים לזה, כדור קצת יותר חזק לשינה.
סטילנוקס, זודורם, אמביאן?
לא.
בונדורמין?
בונדורמין,
אוקיי.
לקחתי חצו כדור, ישנתי קצת יותר טוב.
אז תנסי לקחת כדור, תראי, אני לא מפחד שתתמקרי לכדור הזה, ואם תתמקרי לכדור הזה, אז שום אסון לא יקרה. אם את תשני יותר טוב בלילה, בתנאי. עכשיו, תנסי לשבת לישון יותר גבוה.
כן,
תנסי לישון ב-45 מעלות.
כן, אבל זה קשה לי. אז... והבונדרמין הזה, מותר לקחת כל לילה?
תקשיבי, מה יקרה? תתמקרי לכדור. מה יקרה?
בעצם.
אני שואל, כן, אם היית בת 20 או בת 21, היית שואלת את השאלה, אולי הייתי נותן לך תשובה אחרת. אבל לפציינטים שלי מעל גיל 70, אני אומר, אז תתרגל לכדור, אז נמצא כדור אחר. אז תתמכר לכדור, אז עד 120, מה? לא.
טוב, בסדר, קיבלתי. אבל רציתי גם להוסיף שלרגליים כן מצאו פולינוירופתיה, ונתנו לי כדור לרגליים עצבניות שקוראים לו סיפרול.
סיפרול, כן. אבל וזה עוזר לך?
אני חושבת בחלקו, בחלקו.
אוקיי, אוקיי.
האם ספרול... אפשר להגביר את המינון של
כן,
הסיפרול?
בפירוש כן, אבל רק שהנוירולוג יגיד לך כמה ואיך. כמה, אני לא יודע כמה את לוקחת, זה לא משנה, אני לא אתן לך הוראות, כי אני לא הרופא שלך.
0.5
רק...
אני לוקחת.
נו, את יכולה להכפיל את הכמות ולראות מה קורה. טוב. אבל בעבר לזה אני לא ממליץ, את יכולה לנסות, כן.
כן, אבל הידיים זה העיקר, אני לא יכולה לקום 8-9 פעמים בלילה ולשים כן. את הידיים במים קרים.
כן.
זהו, אז אני אנסה לקחת את הדגן הפנטין, אבל שאלה אם הוא גם יעזור. זאת אומרת, הפתרון הוא רק כדור שינה?
הפתרון הוא רק כדור שינה, או את הכדורים, אגב, הפנטין, ליריקה, יש גם כדורים אחרים. שהם כדורים מהמשפחה של הכדורים האנטי-אפילפטיים. איך את ישנה בלילה בדרך כלל?
בדרך כלל גם לא הכי טוב. מתעוררת וקוראת ופותרת השבטים.
תראי, אפשר לבקש מהנוירולוג שינסה לתת לך כדורים מהמשפחה האחרת, כמו כדור טגרטול, אבל במינון קטן.
הבעיה שאי אפשר להגיע, יש לי תור בעוד 3 חודשים לנוירולוג.
כן.
בגלל טוב. זה החלטתי ללכת לחדר מיון לפתור כן. את הבעיה
כן. אז אולי הרופאת משפחה תוכל לרשום לך טגרטול.
איך פה?
טגרטול
בהתחלה פי?
לא, תת תי תי, טגרטול
גרטול
טגרטול של 200 מיליגרם
200
כן. לקחת חצי כדור לפני השינה.
למה זה טוב?
למה זה טוב? זה טוב זה כדור שבמקור הוא לאפילפסיה, אבל גם הפנטין אנחנו גם נותנים לפעמים באפילפסיה, וליריקה אנחנו גם לפעמים נותנים לאפילפסיה. כלומר, זה כדורים שמרגיעים את העצב. אבל חצי כדור של טגרטול של 200 זה כמות קטנה, בדרך כלל היא לא מפריעה ולא אין לה תופעות לוואי, ויכול להיות שהיא תעזור לך לישון יותר טוב בלילה.
האם זה טוב לערבב כל כך הרבה כדורים ביחד?
לא, תנס, אם אגב הפנטין יעזור, אז אין בעיה, אבל אם אגב הפנטין לא יעזור, יש לך עוד אופציה במקום אגב הפנטין.
הטגרטול הזה זה במקום אגב הפנטין?
כן, אם גם הפנטין, בואי נניח שגב הפנטין עוזר לך, את לא צריכה טגרטול.
הבנתי.
אוקיי?
מובן.
אוקיי.
תודה, תודה.
כל טוב, תמר. ושתשני טוב בלילה.
תודה, תודה, לביי.
כל טוב.
ביי.
כן, ביי ביי, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
משהו?
שלום וברכה, עם מי אני?
מדברת נילי.
כן, נילי. בת כמה את נילי?
אני בת 63.
אני איתך.
יש לי שאלה לגבי, אני עברתי צמצול לפני שנה וכמה חודשים, חודשיים.
כן.
שנה וחודשיים. ולקחתי 2 מדללי דם. ועכשיו השאירו אותי עם אספירין ועם נקסיום שמגן על העקבה.
כן.
והצנתור זה היה קצת בגלל רקע משפחתי ולחץ כזה שלי, ומה שנמצא בצנתור...
הכניסו לך סטנטים?
לא, כי היה לי פיצול רק במקום אחד שהוא... היה לי סתימה של 70% רק במקום אחד שהוא בפיצול, אז פתחו עם בלון...
כן. ואמרו לך שרק להיות במעקב.
נכון, ולקחת תרופות. עכשיו יש לי גם ברקע עוד הרבה תרופות שאני לוקחת בעניינים אחרים, פחות שמחה מכל התרופות האלה, וחשבתי לעצמי ש... נדמה לי שהוא גם אמר המצנתר שאם יודעים מראש לא היו אולי נכנסים בשביל לפתוח דבר כזה, אבל כרגע אני... אני רואה שהנקסיום גם הוא גורם לבריחת סידן או משהו כזה.
כן.
וגם אני לוקחת אנסטרזול, כי אני סרטן שד, ו...
כן.
אז אני יש לי כדורים נגד קולסטרול, ובלוטת התריס שהורידו לי אותה לפני 20 שנה, אז יש לי הרבה תרופות, ואני רוצה להבין אם זה מסט, שאני אמשיך לקחת, ניסיתי להוריד את הנקסיום, ואין הרגשתי שהאספירין לבד עושה לי קצת צרבת, אין לי בעיות בדרך כלל של עיפוי ואוכל וזה, אז אני כאילו...
מה שאת חוששת זה השילוב שהנקסיום יגרום לך לכך שלא תספגי סידן ויהיה לך אוסטאופורוזיס. אני לא מבין מה, למה, מה מפריע לך בנקסיום?
לא, אני מרגישה עם זה בסדר, רק אני קוראת את מה שכתוב שם, וגם אנסטרזול גורם לבריחת סידן.
נכון.
אז למה לשים את הגוף שלי במקום ש...
כן, משום שתראי, אני רוצה להגיד לך משהו. הסבתא של הסבתא שלך חיה, אני מניח, 40, עד גיל 48.
שמה, שמה?
הסבתא של הסבתא שלך, אני מניח שחיה עד גיל 45, עד גיל 46, ואז היא מתה מזקנה. היום אנחנו, למרות כל המחלות שיש לך, תוחלת החיים שלך עם טיפול תרופתי היא טובה, היא רגילה. כלומר, הרפואה המודרנית הצליחה להביא אותנו, למרות המחלות הרבות שיש לך, למצב שאת מאוזנת ואת בריאה. מה שאת צריכה להקפיד, אם את מפחדת, ובצדק, כן, זה קודם כל להיות במעקב אצל אנדוקרינולוגית, שתעשה לך בדיקה של צפיפות עצם, שתחליט אם את צריכה לקבל טיפול לצפיפות עצם, שתיתן לך, שתוסיף לך סידן וויטמין D.
האונקולוגית שלי עושה לי את זה.
אוקיי, אז היא, והיא שלחה אותך לצפיפות עצם?
כן, היא שולחת אותי מדי כמה שנים.
לא, לא מדי כמה שנים, מדי, אם את מקבלת גם אנסטרזול וגם נקסיום, כדאי לעשות את זה פעם בשנה וחצי, פעם בשנה, שנה וחצי.
אוקיי.
לכן אני בכל זאת מציע לבקש בנוסף לאונקולוגית גם את האנדוקרינולוגית. אולי תתחיל לתת לך אקלסטה, אולי תתחיל לתת לך פוסוונס, אולי תחליט לתת לך פוסלן.
אני רוצה להוריד את התרופות,
אבל תקשיבי, אנחנו היום חיים החיים יותר בריאים ויותר ארוכים בזכות התרופות.
זה צריכים להבין, כן. כן, אני רוצה להוסיף ש... ברוך השם, אמא שלי היא בת 95.
בואי תחזרי על המשפט, כי לא שמעתי אותך, היה לי איזה רעש על הקו.
סליחה. אני אומרת, רציתי להוסיף שיש לי אמא, שתהיה בריאה בת 95, שלא לוקחת תרופות חוץ מקצת לחץ דם שמכריחים אותה עכשיו. ואבא שלי נפטר בגיל 51 מהתקף לב. אז כאילו, בגנטיקה אני לא יודעת איפה נפלתי.
את כנראה נפלת בין לבין.
כן.
אני מניח שאם שני, אם יש לך הורים, אם יש לך שני הורים ולא נולדת כמו המשיח מרוח הקודש, אז יש לך שני הורים, אז יש לך גנטיקה גם של האבא וגם של האמא.
אז אתה חושב שבגלל זאת אומרת שלא כדאי להפסיק את האספירין?
אני חושב שלא כדאי להפסיק את האספירין. אני לא מעד אספירין כטיפול מונע ראשוני, אבל אם יש בעיה בלב, אם עבר צנתור, עכשיו יכול מאוד להיות, אני, לדעתי אני כמעט בטוח שפלאביקס עושה, הוא עדיף מבחינת אוסטאופורוזיס על אספירין, אבל אני לא בטוח ב-100%, אני צריך לבדוק את זה. פלאביקס
לקחתי שנה ביחד עם אספירין.
כן, כן. כן, אני יודע.
אתה חושב שאולי כדאי לבדוק אם להמשיך?
אולי כדאי לקחת פלאביקס במקום אספירין, אבל אני צריך לבדוק את זה, אני לא יכול להגיד לך בשלוף.
אז אני אבדוק.
כן, תבקשי לבדוק, יכול להיות שכדאי לקחת פלאביקס במקום אספירין.
ואז אולי לא צריך את
ואז לא צריך את הנקסיום.
ואז לא צריך את הנקסיום?
לדעתי, יכול להיות, אבל צריך לבדוק את זה, אני לא זוכר בעל פה. יש כל כך הרבה תרופות וכל כך הרבה תופעות לוואי וכל כך הרבה אינטראקציות בשילובים בין תרופה לתרופה שקשה לי מאוד לזכור את כל, אי אפשר לזכור את כל האפשרויות.
כן, כן, אני מבינה.
כן.
טוב.
אוקיי.
טוב, אז
קודם כל, תודה רבה.
בבקשה.
אני אבדוק את זה, אני אבדוק את ה... זה רעיון טוב לבדוק אם אפשר להישאר
כן, להחליף.
זה יותר טוב.
אוקיי, נילי, כל טוב.
רק בריאות.
כל טוב. זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לא לפני שאני אזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, ומסרונים, וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו?
שלום, דוקטור קרסו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, מדבר שלומי.
כן, שלומי.
מבין 55, ורציתי לדבר איתך על נושא של דום נשימה.
כן.
אני לפני כ-4 שנים הופנתי כסובל מדום נשימה, ואני שמעתי אותך שבוע שעבר בתוכנית עם איזה מישהו שאמרת שלא יכול להיות שמי שסובל מדום נשימה אין לו נחירות, ואני מעולם לא היו לי נחירות, ואני מעריך שאני נולדתי עם הדום נשימה. רק לפני כ3-4 חודשים אשתי הסבה את תשומת ליבי שהתחלתי לנחור, שאני לא ישן עם הסיפאפ. אני בדרך כלל לא ישן עם הסיפאפ.
אם אתה ישן עם הסיפ, טוב, אז רגע אחד, קודם כל תרשה לי לעשות הפסקה, אתה תישאר איתנו על הקו, ואני ממש בקצרה אגיד במה מדובר. ישנה תופעה שנקראת דום נשימה בשינה, השם דום נשימה בשינה נשמע מפחיד, אבל זה לא כל כך מפחיד, זו תופעה מאוד נפוצה, ככל שמתבגרים יותר היא נפוצה יותר, יש חולשה של חלק מהשרירים של הלואה, כי אצל אנשים שמנים היא נפוצה הרבה יותר, אצל אנשים נמוכים עם צוואר קצר היא נפוצה הרבה יותר, והמצב הוא קורה שכשאנחנו נושמים, יש קריסה של הצנרת של הלואה, ואנשים בדרך כלל משתנקים, ויש פחות כניסת אוויר. יש פחות כניסת אוויר, המוח מקבל פחות חמצן, ואז המוח מאיר את החולה. והחולה מתעורר, החולה מתעורר, אבל המוח מתעורר, ההכרה לא מתעוררת, הוא לא חוזר להכרה, כלומר לכאורה, אדם ישן לילה שלם, ולא מרגיש שום דבר, אבל הוא קם בבוקר יותר עייף מה שהוא הלך לישון בלילה.
נכון מאוד.
אם הוא צריך ללכת לאיזושהי הרצאה, או לאיזושהי פרזנטציה, הוא נרדם בהרצאה, אם הוא נוהג, הוא מרגיש שהוא הולך להירדם על ההגה. כלומר, עייפות כל הזמן. עכשיו, ברוב המקרים, ב-99% מהמקרים, זה מופיע עם נחירות. משום שברגע ויש הצרות של הלואה, של כלי הנשימה, נוצר מצב כמו צפצפה. כלומר, כמו צינור שהוא נעשה יותר צר, והאוויר שיוצא דרכו הוא נחירה. אם אנחנו ננסה, אם אני רוצה לעשות את הרעש של נחירה, אני צריך לקווץ באופן רצוני את הלואה. אז לכן, ב-99.9% מהאנשים עם דום נשימה בשינה, יש נחירות. לפעמים הן חזקות יותר, לפעמים הן חזקות יותר, סליחה, פחות. מי שמאבחן את הדום נשימה בשינה, בדרך כלל זאת, זה בן או בת הזוג, שישנים לידך, והם שומעים שפתאום אתה נוחר, מפסיק לנחור, ואז פתאום לוקח אוויר וממשיך. עכשיו, אם אתה לא נוחר, ואם אתה נושם רגיל, בן הזוג שישן לידך לא מרגיש את ההבדל. ההבדל הוא בין רעש של נחירה, לבין הפסקת הרעש הזה פתאום, וההשתנקות והנשימה החזקה אחר כך.
אני הבחנתי בזמנו לא כי הייתי נוחר, אני הלכתי לבדיקה כי הרגשתי את העייפות, ורופאת משפחה שלחה אותי לבדיקה, והבחנתי כי זה לא הלכתי לבדיקה כי היו תלונות על נחירות.
אוקיי.
כי הייתי מרגישה.
עכשיו, אגב, שאני נחרתי לא התלוננו. אני צוחק כמובן, לא תמיד מתלוננים. וכשאני הייתי נוסע לחוץ לארץ לכינוסים, הייתי מקליט נחירות. כדי שהמשפחה שלי תשמע נחירות ותירדם עם הנחירות יותר טוב, זה עניין של הרגל. כן.
אבל אז רציתי לשאול, לפעמים, רוב הזמן אני כן יש להם הסיפות, ולמרות כן. זאת, אני, יש ימים שאני מרגיש עייפות. יכול להיות שיש לי עייפות מגורם אחר?
א', יכול להיות שיש לך עייפות מגורם אחר, כדאי לבדוק ברזל, כדאי לבדוק שאין לך אנמיה, כדאי לבדוק שלא חסר לך טסטוסטרון, כדאי לבדוק שבלוטת המגן שלך תקינה, כלומר צריכים לעשות בדיקות, יש סט של בדיקות שאנחנו עושים לעייפות יתר. צריך לזכור שהעייפות יתר יכולה להיות גם ממצב נפשי, משעמום, מתסכול בעבודה, מעבודה לא מעניינת, כשעבודה לא מעניינת אתה עייף, או כשמשהו לא מעניין אותך אתה רוצה לישון. אם העבודה מרתקת אותך, או אם יש סרט מרתק בטלוויזיה, אתה ערני. אז זה דבר אחד. דבר שני, שצריכים לקחת בחשבון, שהסיפאפ שלך לא מכוון נכון, ויש לך בריחת אוויר. ואז בכל זאת, הוא לא פועל כהלכה. לכן צריכים לבדוק לחצים, אז אולי כדאי גם את זה לבדוק. אתה משתמש בנחירונים או במסכה?
לא, במסכה על האף.
מסכה רק על האף?
כן.
אוקיי. ועם שניים שנכנסים לתוך הנחיריים?
לא,
או
לא,
עם...
לא,
מסכה... שעוטפת את האף. עכשיו, בורח לך אוויר מהצדדים לפעמים?
בורח אוויר מהחיבור של הצינור.
נו, אז אם בורח אוויר מהחיבור של הצינור, זה לא בסדר, לא צריך לברוח אוויר, אז צריך לטפל בזה. אתה מבין, וזאת יכולה להיות הסיבה, כשהסיפאפ הוא לא מספיק אפקטיבי.
הבנתי. אוקיי, אז אני אקח את
הסיפאפ לבדיקה, או שאני... ותעשה את שני הדברים, גח זה גם ככה, לא, צריכים לבדוק אותו עליך. כן. יכול להיות שאתה לא מעדק את הרצועות מספיק חזק.
אוקיי.
יכול להיות שהמסכה מסיליקון לא הדוקה טוב, יכול להיות שהיא כבר ישנה... ובורח אוויר והיא נוקשת מדי, יכולים להיות הרבה בעיות טכניות, שאת זה אפשר לפתור מבחינה אחת. מבחינה שנייה, בגיל 55, ללכת לבדיקות כלליות, ויש בדיקות, גם של בלוטת המגן, גם של ברזל, גם של המוגלובין, כל מיני בדיקות.
גבוה, יכול להיות גורם לעייפות?
לא. לא, אבל הוא דורש טיפול.
לא, אני מטפל. כן.
כן, בדרך כלל לא, בדרך כלל בלוטת מגן, בדרך כלל עודף משקל.
אז זה פשוט לפנות לרופא ולהגיד לו...
כן, להגיד לו שאתה עייפות בדיקות... לא, 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 כן, כן, בדיקות כלליות. מתי עשית בדיקות כלליות פעם אחרונה?
בדיקות דם רגילות, לא...
כן, כן, בדיקות דם רגילות, מתי עשית? כמה?
3-4 חודשים.
האם עשו לך, תבדוק אם עשו לך גם ויטמין B12 שחוסר שלו יכול לגרום לעייפות, תבדוק אם עשו לך גם תפקוד של בלוטת מגן.
מומלץ לי לקחת בכל מקרה B12 כוויטמין כתוסף?
רק אם חסר לך, רק אם חסר לך. בטח, אם יש לך יותר מדי בשביל מה?
אני מבין.
אם אתה רואה שיש לך נגיד פחות מ-300, אז אתה יכול לקחת במציצה כדור. ואז יש במציצה כדורים של גם ויטמין B12 וגם חומצה פולית, אז אתה יכול למצוץ כדור ביום ולראות. אבל רק אם יש פחות, אם יש יותר, אין שום טעם, זה מיותר. אוקיי, שלומי.
פרופסור קרסו, תודה רבה רבה.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. כן, תודה, בכיף, ומי איתנו, הלו?
כן, הלו?
שלום.
שלום. מדברת שוש.
כן, שוש.
על סף 73.
אוקיי, עוד תותות 73, כן.
כן, איך אתה אומר, אוספים מחלות עם הגיל, ברוך השם, לא, לא זה, אבל שתי דברים שכנראה תוצאה של הגיל. אחד, כואב לי...
אגב, שוש, רק לשם הסדר, יש היום מושג חדש. לא אומרים על סף 73, אומרים כפסע מ-73.
טוב, קיבלתי. יש לי כאבים בכף רגל ימין בצד ימין, ולא בעקב, כי בעקב אני יודעת שזה דורבן. הייתי אצל אורתופד.
אגב, יכול להיות מה שנקרא פלנטר פסאיטיס, שזה סוג שההתחלה, הדורבן הוא חלק, יש איזה ביתר, יש שם גיד, שהתחלתו היא בדורבן, המשכו הוא בקשת. אז יכול להיות שבכל זאת זה קשור, אבל בואי תמשיכי.
עכשיו הייתי אצל אורתופד, והוא אמר לי שזה דלקת.
כן.
ותלכי רק לאיפה שאת מוכרחה, ומה שקורה, אני לבריאות הכללית הרבה מאוד נעזרת בהליכות, ואז אני כמה אני יכולה להתאפק לא ללכת. והאמת היא שאני מרגישה כשאני הולכת זה לא כואב לי, כשאני עומדת על הרגל זה כואב לי יותר.
ודאי.
לא הציעו לך... אז אני לא יודעת מה, כן ללכת או לא ללכת. אמרתי שפרופסור קורטו, ידע לתת לי תשובה על זה.
לא, התשובה אני לא יכולה לתת לך, כי אני לא בדקתי את הרגל, ואני לא יודע בדיוק באיזה מקום הכאב ומהו, אבל גם אם זו ידלקת, לא ללכת זה לא הפתרון. השאלה שלי לפעמים, אם יש מדרס שתומך, הכאבים שלכם בקשת של הרגל?
לא, בצד השני, לא בקשת, מול הקשת.
ריחד, אני לא יודע מה זה מול הקשת.
הקשת כלומר, היא בצד מתחת... הפנימי של הרגל.
נכון.
אז זה בצד החיצוני, אמרתי בצד ימין. רגל כלומר, ימין, בצד ימין.
כלומר, בגב הרגל בצד ימין?
יפה, נכון, בדיוק.
ממש בצד?
ממש בצד, כן.
לא, אני חושב שאת צריכה ללכת לאורתופד של כף רגל, ולא לאורתופד רגיל, כי יכול להיות שמשהו בזווית... השתנה ורוב המעמסה היא על, על הצד, שההליכה שלך היא הליכה, תבנית ההליכה שלך היא לא תקינה, ויכול מאוד להיות שאפשר עם מדרס לתקן את זה, ויכול להיות שזה באמת, שצריך לעשות צילום ולראות, אולי יש איזו שחיקה של מפרק, צילום של כף רגל, צילום רגיל, עשו לך?
לא, לא. מה שכן, יש לי עצם בולטת, איך זה נקרא?
אלוס ולגוס, אלוס ולגוס.
כן.
כן, והיא כאבה לך לאחרונה?
לא, ממש לא.
לא, כי אם היא כואבת, אז את הולכת באופן טבעי יותר על הצד כדי שהיא תהיה באוויר. את מבינה?
כן.
אבל, כל, אבל אם יש אלוס ולגוס, כל מבנה הדריכה הוא שונה. יכול מאוד להיות שאת הולכת ואת, ורוב המשקל, את שמה על הצד שהוא הצד הכואב. אבל אני חושב שכדאי לעשות צילום של כף רגל, צילום רגיל, לא CT, לא MRI, לא כלום. כי בצילום רגיל, בכמה תנוחות שעושים, ועם הצילום ללכת לאורתופד של כף רגל, אפשר יהיה, הוא יוכל לקדם את ההבחנה.
זאת אומרת שרופא משפחה יכול לתת לי הפנייה לצילום?
לצילום, לצילום, כן, לצילום פשוט, ואז שיהיה לך כבר את הצילום ביד, כי את תלכי לאורתופד, הוא יבדוק אותך, הוא ילחץ, יכול להיות שהוא יגיע למסקנה, יכול להיות שירצה בכל זאת צילום, את באה אליו כבר עם צילום, אז את מקצרת את הדרך. לגבי הדברים, הבעיה הזאת, זה לא בעיה שמצריכה MRI או CT, מספיק צילום רגיל, צילום רגיל לא בעיה לקבל בקופת חולים מהיום למחרתיים.
כן, הבנתי, ודלקת הזו, כמה זמן יכולה לקחת? כי אני לא יכולה להגיד שזה לא יותר טוב, זה יותר טוב.
זה בנקודה אחת או זה בכל האזור? האם הכאב...
בנקודה מסוימת.
נקודה אחת מסוימת.
נכון.
אוקיי, אז בנקודה אחת מסוימת יכול בכל זאת להיות שזה, זה, זה, שזה מפרק, שזה פרק, יש שם הרבה עצמות בכף הרגל. אז יכול מאוד להיות, לכן אמרתי, צריכים לבדוק ולראות בדיוק איפה זה. יכול להיות שאורתופד של כף רגל יכול, אם יש דלקת מקומית, לתת לך זריקה קטנה במקום ולפתור לך את הבעיה. כלומר, אני לא יכול לדעת בלי לשים את היד שלי על הרגל שלך.
הבנתי. טוב, אז נעבור לשאלה השנייה.
בבקשה.
וכאן אני מצטטת אותך, אתה אומר אם אתה הולך לחירוג, הוא יגיד לך לנתח, אם אתה הולך בקיצור, כל אחד המוחיות שלו. עכשיו,
נכון.
יש לי, עדיין ברוך השם, אני עם השיניים שלי בפה. להוציא שן אחת שנאלצתי לעקור.
כן.
אלא מה? שיש לי דלקת חניכיים, והרופא שיניים אומר כמובן שאני צריכה לעקור איזה שלוש שיניים, ללכת לשתלים, ואני מאוד מתלבטת. למה? כי השיניים שלי, את מה שאני צריכה הן מתפקדות. אני אוכלת אפילו פיצוחים, כן?
כן.
כמה זה בוער, כמה זה דחוף.
תראי, אני ראיתי...
רופא שיניים ודאי יגיד לי כן, אז אני אשאל את פרופסור קרסו.
בואי אני אגיד לך משהו, מה שאני חושב זה שאת צריכה ללכת לרופא שהוא מומחה לחניכיים. אם כשיש דלקת בחניכיים והחניכיים לא יציבות, אז גם השיניים לא יציבות. לכן צריך לדעתי קודם לטפל בחניכיים. לטפל בחניכיים, לשמור טוב טוב על ההיגיינה של הפה.
אבל אני כלומר, עושה, את זה אני כבר
גם
עושה.
גם עם מברשות אני, קטנטנות.
אני משתמשת עם ווטרפיק.
לא מספיק, זה לא מספיק. אני גם ווטרפיק להוסיף, אבל חוץ מהווטרפיק, שהוא נגיד למאזינים שלא יודעים, הוא מזלף, הוא מכשיר שלוקח מים ונותן זרם מים דק שיכול לחדור בין השיניים ולהוציא את כל הדברים בין השיניים, הוא לא מוציא את הרובדים הדלקתיים ואת נכון. הרובדים הזה.
אז אני לכן, הולך לשננית מדי כמה חודשים.
עכשיו, יש מברשות קטנות ודקות שצריך להכניס ולנקות בין השיניים. מה שאני מציע לך, ללכת לרופא שהוא מתמחה בחניכיים, ויש כאלה רופאי שיניים שעוסקים בחניכיים, או לרופאים שיבדקו לך, מי שעוסק בחניכיים ובניתוחי חניכיים, אני לא אומר שצריך ניתוח, שיתנו לך טיפול, ינקו לך את כל הכיסים, וכשמנקים יש הרבה כיסים שנוצרים דלקתיים בין החניכיים לשיניים, ואותם מנקים, הניקוי לא הכי נעים, אבל הניקוי...
את זה עושה שננית, ואני מדי כמה חודשים הולכת לשננית, והייתי אצל שננית לפני שבועיים, אין לי, היא לא אמרה לי שיש איזה כיסים מיוחדים.
היא מנקה את הכיסים של בתוך החניכה, היא מלכסת את תוך החניכה, יש לך דימום
לא,
אחרי?
לא, לא ניקוי עמוק, לא ניקוי עמוק.
אין לך דימום אחרי הטיפול?
לא. אז קצת, אבל מעט מאוד, הרבה פחות מה שיש.
תראי, קשה לי מאוד להגיד לך, אבל אני הייתי מציע לך בכל זאת להתייעץ עם רופא חניכיים לפני שאת הולכת לעקור שיניים.
הבנתי.
זה השורה האחרונה של העצה שלי.
בסדר, עצה טובה.
אוקיי, אוקיי.
תודה.
כל טוב, כל טוב. כן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהחניכיים בין השאר מחזיקות את השיניים, וכשלפעמים יש דלקות בחניכיים, ולא תמיד גם מרגישים אותם, כן, זה יכול לתת ריח לא טוב מהפה, זה יכול לתת הרבה דברים, זה יכול לתת כאבים בצחצוח שיניים, ולפעמים נוצרים ממש כיסים די עמוקים בין החניכיים לשיניים, ויכולים לגרום לנזק לשורשים, ולכך שצריכים לפעמים לעקור שיניים. לכן, והיגיינה של הפה זה דבר שמונע את הדברים האלה, ולפעמים אנשים עושים חושבים שהם עושים היגיינה נכונה של הפה, אבל הם לא עושים את זה. אפשר להשתמש בחוט דנטלי, יש קיסמים מיוחדים, יש מברשות קטנות, יש ווטרפיק, יש הרבה דברים. כבר רומזים לי, המוזיקה רומזת שסיימנו את השעה הראשונה. אז מה אני אגיד לכם? אני אגיד תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית. אני אגיד תודה לגיא רביב, שאחראי לדיגיטל, לאליעזר בן יהודה, שאחראי ללייב, לשקד מורג, שאחראית על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אני אגיד לכם תודה, המאזינים שלי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, חדשות, אחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו הצוות הנהדר, עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל גיא רביב, האחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 FM, אחראית שקד מורג וב-104.5 FM בני הלפרין. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, עלייה לשידור בטלפון 0552-103-103, ווואטסאפים קצרצרים ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת דניאלה.
כן,
אני רציתי להתייעץ לגבי בעיה לגבי ביתי, עונג, כיום היא בת 25.
כן.
ומגיל מאוד צעיר, מגיל 7-8, התחילה לה בעיה אורית של פצע על הפנים שלא החלים.
אותו פצע?
בפנים, קרוב לעין.
פצע אחד או שפצעים שמופיעים?
פצע אחד, זה התחיל מפצע אחד שלא החלים, אנחנו מאוד דאגנו.
כמה זמן הוא לא החלים?
שנה כזה, אולי טיפה יותר, 14 חודשים. וכשהגענו לבית החולים, עשו ביופסיה, והביופסיה הראשונה והיחידה שהקרינה בעיה, הייתה suspected as pemphigus polyaceus.
פמפיגוס פוליאצאוס, כן.
כן, אבל
בדקו, את יודעת אם בדקו ללישמניה?
לא, לא בדקו לישמניה. ומה שקרה שמשך הזמן, הדברים הלכו וקצת יותר התפשטו, עוד פצע פה ועוד פצע שם, ובמשך השנים השפזו אותה ונתנו לה סטרואידים, במשך חודש אחד 40 מיליגרם, הייתה ילדה בת 12 אז, מה שגרם להתנפחות.
בביופסיה, מה מצאו בביופסיה? פמפיגוס?
בביופסיה הראשונה והיחידה היה פמפיגוס פוליאצאוס, אבל זה לא היה כמו ממצא מוחלט, זה היה suspected as. מאז נעשו עוד ועוד ביופסיות, מדי פעם הייתה החמרה, מדי פעם הפצעים נהיו יותר כהים, יותר התפשטו גם קצת לעבר האוזן, לעבר בית החזה טיפה והזרועות, אבל הריכוז היה בפנים, ומאז נעשו 12 ביופסיות שאמרו, דלקת אור ממגע,
פמפיגוס רואים את פמפיגוס, רואים שזה פמפיגוס, זאת מחלה אוטואימיונית.
נכון.
והיא מופיעה בעיקר בשלפוחיות.
נכון.
והרבה פעמים זה גם בתוך הפה.
לא, אז זה לא היה בפה, הפה היה נקי, זה היה קצת שלפוחתי, בהתחלה זה קצת היה עם טיפונת נוזל. מה שקרה זה שלפני חצי שנה בערך, היא נסעה לתאילנד, ואני לא יודעת אם זה קשור, אבל זה היה בסמיכות, וכשהיא חזרה, הייתה החמרה משמעותית, הם עשו משטח, ובמשטח יצא איזה תפיל בשם דמודקס.
איך?
דמודקס.
לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי לשמחתי.
כן, אני שמחה שאתה לא מכיר אותו, הוא נראה גואלי. היא קיבלה אנטיביוטיקה פלג'יל במשך שבועיים.
פלג'יל, כן.
ומשכה סולנטרה במשך חודשיים.
וזה היה על האור?
זה היה על אור, כן, בפנים. כן. הבעיה שזה פתאום כבר נהיה כאילו גם יותר אדום, גם יותר כהה וגם יותר מפושט, שזה כבר כאילו אפילו התקרב בלחי לכיוון העין, אז זה היה קצת מפחיד.
כן.
ומאוד מגרד, מאוד מציק, היא סטודנטית ממש בשנה האחרונה, וכזה שהיא יצאה מהלימודים ולא עמדה בזה. אני לא צריכה להכביר מילים על איך זה מלווה אותה מבחינה נפשית, כי זה מגעיל ודוחה. ואז הלכנו לעוד התייעצות, ופתאום עשינו קונסוליום, פתאום עלתה אופציה, למרות שאין שום אינדיקציה, הייתה המלצה למפטרה.
כן. מפטרה זה עוד פעם מחזיר אותנו למחלה, לטיפול אוטואימיוני.
נכון. אז כאילו מצד אחד זה מתנהג כמו מחלה אוטואימונית, מצד שני אין פתולוגיה שיש שם משהו אוטואימוני.
עכשיו, אני יכול מאוד להיות שהדמודקס הזה, גם זה מוכר לי השם משהו מבעלי חיים בכלל, אבל לא...
אני יודעת שזה טפיל שיש לכולנו, ו... כן. הוא פשוט פורח לפעמים. השאלה היא, האם לתת טיפול, כי זה בכל אופן טיפול ביולוגי, וגם עוד אינפורמציה שהיא עומדת להינסה, והיא רוצה בקרוב להביא ילדים, האם הטיפול הזה משפיע בעניין הזה?
אז ככה, אנחנו לא כך אוהבים לתת טיפולים ביולוגיים בזמן הריון. אז עכשיו, אני, ברגע שעוד אין הבחנה להתחיל בטיפול ביולוגי, הייתי חושב פעמיים. עכשיו, למה רוצים לתת את הטיפול הביולוגי? בגלל שהמחלה מתפשטת?
כן, זה גם מתפשט וזה גם מחמיר, זאת אומרת, זה ממש תופס גובה, וגם הצבע שלו הוא כמעט בורדו.
מה הגודל של הנגע?
הנגע הוא כמו ציפורן של אצבע, אבל יש כבר כאלה כמה סמוכים, אז זה כבר נהיה קצת יותר כמו חצי שקל, כמו...
אני אגיד לך משהו, אחת הסיבות שאנחנו לא מעלים או לא אוהבים לעלות לשידור בעיות אוריות זה שאי אפשר לראות את זה.
נכון.
אלא רק צריך לתאר את זה. כן.
למרות ששלחתי כן. תמונה ב...
כן, אבל זה לא עוזר, זה לא...
הבנתי.
לא, זה לא עוזר. אני הייתי מתייעץ עם עוד רופא אור, או עם... אני הייתי... יש... איפה אתם גרים?
אנחנו במרכז, אבל זה לא
בעיה. יש, אני יודע שבאיכילוב יש מרפאה של מחלות אור אוטואימיוניות.
היא מטופלת שם, היה לנו ממש קונסוליום לא מזמן.
אז קטונתי, מה אני אגיד לך? אני הייתי מחכה עם הטיפול הביולוגי קצת. והייתי, השאלה עד כמה זה מפריע לה. עכשיו, קחי בחשבון דבר אחד, טיפול ביולוגי אפשר גם להפסיק, זה לא חתונה קתולית. כולם אומרים, חושבים...
השאלה אם היא נניח, כיוון שהיא אמורה להתחתן משהו כמו שנה, אז השאלה אם אחר כך מבחינת הבאת ילדים זה משפיע.
לא, אם היא תיקח עכשיו והיא תפסיק בשלב מסוים, אחרי כמה זמן אין שום בעיה.
הבנתי, זאת אומרת, מבחינה הזאת אין שום
בעיה. אנשים אומרים, טיפול ביולוגי, אני מכיר הרבה מאוד, שאנחנו בעצמנו הרופאים מתחילים טיפול אימונולוגי, אוטואימוני או אימונולוגי או ביולוגי, ורואים שהוא לא מגיב, אז אנחנו מפסיקים. כלומר, אפשר להפסיק טיפול ביולוגי. הכי הרבה תהיה החמרה בתקופה של ההיריון, ולפעמים בהיריון יש אפילו שיפור. יש מחלות אוטואימוניות שהגוף... יש הרבה מאוד מחלות שבזמן הריון המצב משתפר, כי מערכת החיסון של הגוף יורדת קצת כדי... ברגע שאישה בהריון, היא למעשה מגדלת בתוך רחמה גוף זר.
כן.
כי הגנטיקה של העובר היא לא הגנטיקה שלה התאורה, היא גנטיקה שלה ושל בן הזוג שלה. אז כדי שלא, לא, של, הפלא הזה של ההיריון כולו גורם לכך שיש פחות חיסון, החיסוניות יורדת, חלק מהמערכת החיסון יורדת. אז יכול מאוד להיות שהיא תרגיש הרבה יותר טוב בתקופת הריון. אבל...
מה שמעניין זה שזה, כאילו בהתחלה חשבו כל מיני אלרגיות וכמובן עשו לטסטים, יצא לאיזה קצת רגישות לאלומיניום, אבל זה לא מתנהג כמו משהו אלרגי, כי זה רק בפנים. אז אנחנו עומדים אחרי 15 שנה, אתה יודע, בנקודת ההתחלה. השאלה אם היית חושב שכדאי לי לבדוק גם נושא נטורופתי, זה משהו שמשם יכול לבוא ישועתה?
אם זה 15 שנה, ואם נטורופתי אולי לא, אולי הומאופתי, לנסות.
הומאופתי,
כן. נטורופתי עוסק יותר בתזונה, אני לא יודע עד כמה, מה שכן, איך הדיאטה שהיא אוכלת?
היא אוכלת מאוד שמור, מפחיתים מעט מאוד סוכרים, היא מאוד מוקפדת, עושה ספורט, לא שומנים, לא סוכרים, מאוד מוקפדת.
אבל אוכל מאוזן? ויטמינים, מינרלים באוכל, ירקות, הרבה ירקות, מכל המינים, מכל הסוגים, מכל הצבעים?
בהחלט, היא מאוד במות של בריאות, והכל...
אוקיי, אז אני לא יודע אם נטורופתיה, אני מאמין בנטורופתיה, ואני מפנה לנטורופתים, אבל אני חושב שפה דווקא הומאופתיה, ניסיון הומאופתיה אצל הומאופתיה יכול, כטסט, כלראות, כן?
כן. אני אגיד לך, ועוד דבר שנורא מעניין, זה שאחרי שהיא קיבלה את הטיפול האנטיביוטי, אז שבועיים עדיין היה מצב מאוד קשה, ואז היא פשוט כאילו נרגע. זאת אומרת, עדיין יש את הכתמים, אבל זה כבר לא כמו בועות, זה כבר לא פורח, זה כבר לא בורדו. אז אנחנו כאילו רק מחכים שזה יעבור, אבל אנחנו לא יודעים, זה יכול לחלוף לו.
תראי, אני הייתי, יודעת מה שאני הייתי מנסה לעשות?
כן.
תנסה לתת לה, לקנות בבית טבע, ביוטין.
ביוטין, אוקיי.
כן, ביוטין, בואי נגיד 1,000 מיקרוגרם.
אוקיי.
כזה מיליגרם אחד. ולתת לה 2 כדורים ביום. זה ויטמין.
כן.
ביוטין ויטמין. ולראות, ואם זה יהיה יותר טוב, אני מכיר כמה מקרים של בעיות ממשפחת הפמפיגוס, פמפיגואיד, שהגיבו טוב לביוטין. ביוטין הוא אחד החומרים שגם חשובים לאור ולשיער, אז אני חושב שלהזיק זה ודאי לא יכול. ואם תראי שזה משהו משתפר, אז אני אשמח אם תודיעי לי.
בהחלט. אני ממש מודה.
אבל אני רוצה להגיד לך שהיא באיכילוב, אז זה בידיים מצוינות, יש מרבה באמת, אני מניח שיש גם בבתי חולים אחרים, אבל אני עוד מכיר את זאת, של איכילוב, שמרפאה מיוחדת למחלות אוטואימיוניות, ואני חושב שהם ודאי יודעים יותר ממני, ומנוסים יותר ממני, ואני תמיד חושב שטיפול ביולוגי, תמיד אפשר להפסיק.
הבנתי, אני ממש מודה לך, אלפי תודה.
כל טוב. כל טוב.
תודה.
כן, ומי איתנו? הלו?
עדי, שלום.
שלום, עדי?
מדברת חני מרחוב.
חני, כן חני, אני איתך.
שתי דברים אם אפשר.
בת כמה את חני?
מה?
בת כמה את?
אני בת 62.
כמה? לא שמעתי.
62.
62, כן. אני איתך.
אני, יש לי פולינורופתיה, כי כתוצאה מרשלנות רפואית, לא בדקו את בדיקות אדם 15 שנה.
לא, זה לא רשלנות רפואית, זה רשלנות שלך. הרופא לא צריך לרוץ אחרייך, את צריכה לרוץ אחרי החולה, הרופא.
אז אני חייבת, טוב, נו, אנחנו נסכים שלא נסכים.
אוקיי, נסכים שלא נסכים.
נכון, אבל לא משנה, עזוב את זה כרגע.
עכשיו, פולינוירופתיה זאת מחלה שגם אי אפשר למנוע אותה. אז גם אם היו מאתרים אותה, היו אומרים לך, אוקיי, יש לך פולינוירופתיה.
לא,
אלא אם כן,
לא,
מחוסר
לא.
של ויטמינים או משהו כזה.
סליחה. היה לי 550 סוכר, הגעתי עם 710 סוכר, וכתוצאה מסכרת אגב.
ברור לי. לא, ברור לי שאם את אומרת 550 סוכר.
ולא, אבל... ולא אמרו, לא דיברו. אבל עזוב את זה, זה לא הבעיה כרגע.
Okay.
אני רוצה לשאול לגבי חיסונים. יש לי לחץ משפחתי לעשות את שלווקת חוגרת, דלקת ריאות ושפעת. עכשיו, אני עשיתי דלקת ריאות לפני 5 שנים, וחליתי 2 פעמים בדלקת ריאות באותה שנה. אחרי 3-4 שנים, שזה לפני בערך 2 שנים, אמרו לי, את חייבת שפעת עם כל הבלגן של הנזק בגוף, בגלל הסוכר, שלא תחלי. עשיתי. אני הייתי 10 ימים עם לחץ דם של 90/40, כמו מת במיטה 10 ימים שפעת. עכשיו, אני יודעת שהגוף שלי... לדעתי האישית, אני לא רופאה, דוחה את החיסונים האלה, או שאני חולה או בשפעת או בדלקת ריאות בגלל החיסונים.
אוקיי, אז בואי נעשה סדר, חני.
בואי נעשה סדר. על שלווקת חוגרת לא עשיתי אף פעם.
בואי תקשיבי. את חולה שסובלת מסכרת. בסוכרת יש נטייה לסבול יותר מזיהומים. זאת המחלה, זה חלק מהמחלה שאנשים עם מערכת החיסון שלהם יותר רגישה לזיהומים, חיידקיים בעיקר וגם ויראליים. עכשיו, שלווקת חוגרת, בואי נגיד ככה, אם את היית, ביתי, אשתי, אחותי, גם אני הייתי לוחץ עלייך לקבל את החיסונים, ואני רוצה להסביר לך עליהם. בואי נתחיל בשפעת, שזה החיסון העכשווי. שפעת, החיסון לשפעת הוא מווירוס שנותנים היום לרובם, הוא מווירוס מומת. וירוס מת לא יכול להדביק, הוא מת. לוקחים חלקים של הווירוס המת, ויוצרים ממנו חיסון, שהגוף מגיב נגדו. אז אי אפשר לקבל שפעת מווירוס מת. מצד שני, החיסון מתחיל להשפיע רק אחרי 3 שבועות. אז אם חלית מיד לאחר החיסון, זה לא בגלל החיסון, זה למרות החיסון. הדבר היחידי שלפעמים קורה, זה שאחרי חיסון לשפעת, יש תופעה דמוית שפעת, עם כאבים בפרקים ועם חום יותר נמוך, שנמשכת יום-יומיים, נקודה. אז אני מציע קודם כל לקבל שפעת. צריך לזכור שמשפעת מתים אנשים גם היום. כל יום מתים אנשים משפעת. ואם אנחנו מדברים על שפעת, היום, יום שישי, מאושפזים בבית חולים לגליל, 2 ילדים, אחד בן 13, אחד בן 17, הם היו במצב קשה מאוד בטיפול נמרץ, עם סיבוכים, עם שפעת קשה. לפני חודש נפטרה בחורה, לפני כמה ימים, נפטרה בחורה משפעת, מסיבוכים של שפעת, שהיא קיבלה לפני חודש. אז שפעת זאת מחלה שמתים ממנה, ככל שאנשים יותר מבוגרים, עם יותר מחלות רקע, הם לא התחסנו.
הבנתי.
עכשיו, זה לא אומר שכל מי שמתחסן מוגן, ולא כל מי שלא מתחסן חולה. אבל כשמישהו מתחסן, הסיכוי שלו לחלות הוא הרבה יותר קטן.
נכון.
ושמישהו מתחסן, גם אם הוא מקבל את המחלה, לפעמים הוא מקבל אותה בצורה יותר חלשה. זה לגבי שפעת. לגבי דלקת ריאות, יש המון סוגים של דלקת ריאות. יש המון חיידקים שגורמים לדלקת ריאות. השכיחים ביותר והמסוכנים ביותר הם הפנוימוקוקים. כך שיש שם החיידק. עכשיו, החיסונים הישנים מלפני 5 שנים, הם היו מיועדים לחלק קטן מהסוגים של החיידקים, לא לכל הקבוצה של הפנוימוקוקים, אלא לחלק מהקבוצה. והחיסון החדש שישנו לאחרונה, פרומובר 23, הוא חיסון שמקיף את רוב החיידקים הפנוימוקוקים המסוכנים. לכן אני מציע לך לקבל את החיסון של שפעת, אבל לא את כל החיסונים באותו זמן.
זהו, רציתי לשאול אותך.
אז תכף, אז לקבל את החיסון החדש הנוסף של דלקת ריאות. עכשיו, שלווקת חוגרת. שלווקת חוגרת, עד לפני 2 שנים, היה בארץ רק החיסון מווירוס מוחלש. אז וירוס מוחלש, אנשים עם מערכת חיסון חלשה, יכולים אולי להידבק. היום החיסון החדש לשלווקת חוגרת הוא מווירוס מומת. וכמו שאמרנו קודם, וירוס מומת לא יכול להדביק. מה גם שהשלווקת חוגרת, הווירוס, הווריצל הזוסטר של הווירוס, נמצא בגוף שלנו. עכשיו, אני מטפל מדי יום, אני לא מגזים, מדי יום מרפאה, היום לא, אתמול לא. כל יום שיש לי מרפאה ואני עוסק בכאב, אני רואה אנשים שסובלים מיסורי איוב, מכאבים של שלווקת חוגרת. אני קיבלתי חיסון, רעייתי קיבלה חיסון, כל מי שעובר גיל 60-65, אני מציע לו לקבל חיסון. אז, וזאת מחלה שקשורה גם לירידת מערכת החיסון. תקבלי חיסון, מקבלים את החיסון לשלווקת חוגרת בשתי מנות. מנה אחת, ואחרי בין 3 ל-6 חודשים, מנה נוספת. אז אני מציע לך לקבל גם את החיסון הזה. עם זאת, אני לא מציע לקבל את 3 החיסונים בבת אחת, כדי לא להעמיס בבת אחת על מערכת החיסון.
מה אתה מציע קודם?
מה אני מציע קודם? שפעת, כי אולי יש לך עוד הזדמנות, אולי יש עוד הזדמנות להציל, שמתחיל להשפיע בעוד 3 שבועות, אנחנו לא יודעים איך יהיה פה חודש פברואר, אולי הוא יהיה יותר קר, ויהיו בו יותר שפעות, בינתיים אנחנו עכשיו במגפה של שפעת.
כן, אבל שלי אחות, היא אמרה לי שהמיון שם בלגן.
כן, את רואה, זה שפעת. אחריך הייתי הולך לדלקת ריאות, ואחריך הייתי הולך לשלווקת חוגרת. ותעשי הפרש של...
כמה התנשים בין?
חודש.
כל חודש?
כל חודש. שלווקת חוגרת אחרי מינוי זריקה אחת, ואחרי עוד חודשיים את השנייה.
הבנתי. עכשיו, אתה לא לוקח בחשבון שהיה סמיכות, ואני אישית, אני מכירה טוב מאוד את הגוף שלי, אני חליתי בשפעת בעשרה ימים האלה, שפעת מאוד קשה.
כתוצאה ממה? כתוצאה ממה?
מהחיסון. רק מהחיסון. בחיים לא היה לי שפעת. וגם דלקת ריאות, הסמיכות של החיסון והדלקת ריאות פעמיים, הייתה מאוד מאוד קרובה.
יש לי משפט שאני חוזר, א', אני לא יודע, בואי נגיד ככה, אני לא יודע. אני לא יודע, כי רפואה זה לא מדע מדויק, זה לא אחד ועוד אחד, זה שתיים, אז אני לא יכול לשים את ידי על ספר התנ"ך ולהישבע. מצד שני, יש לי משפט שאני תמיד אומר בתוכניות שלי, הכלב נבח וירד גשם. האם הגשם ירד בגלל שהכלב נבח? אבל עובדה, הרגע הוא נבח, ואיכשהו גמר לנבוח, התחיל לרדת גשם. כלומר, יש הרבה מאוד צירופי מקרים. אני כרופא... כן, גם שמונה.
גם שפעת, גם זה?
כן.
אגב, פינו אותי עם הדלקת ריאות, סליחה, עם השפעת למרם, וכשנכנסתי הוא... הוא אומר לי, את השלישית שהסתבכה עם החיסון לשפעת באותו טוב. יום, באותו ערב. באותו אחת ערב. לפני לקחו אותה לבית חולים.
תקשיבי, אני לא יודע מה הוא אמר, אני לא יודע מי הוא אמר, אני לא יודע מה ההשכלה כן, שלו באימונולוגיה. יכול להיות שאני טועה, יכול בעיה. להיות שהוא טועה. זאת העצה שלי.
אני הבנתי, אני כן, שמעתי אותה, אין כן, בעיה.
כן. כן.
פרופסור קרסו, שאלה קטנה נוספת, ותודה על מה שאני
קלי. בבקשה, בבקשה.
הבת שלי לוקחת פריזמה.
בת כמה הילדה?
30.
כן.
לוקחת הרבה, התחילה מגיל 4-5.
כן.
אפשר לקחת את הכדור הזה בהיריון?
למיטב ידיעתי כן, כי יש הרבה ניסיון איתו. המשפחה של הכדור זה הפלואוקסיטין, ועד כמה שאני יודע כן, אבל התשובה שאני אומר לך היא לא רשמית. כדי לקבל תשובה רשמית אני מציע לך, תקבלי את התשובה שאני אומר לך, אני מניח. אבל כי יש הרבה ניסיון עם התרופה הזאת, אבל כדי לקבל תשובה רשמית וחוקית ונכונה, אפשר להתקשר למחלקה לתרטולוגיה. במשרד הבריאות, תחפשי משרד הבריאות תרטולוגיה או מומים מלידה, ותחפשי את זה, ותקבלי מספר פקס או מספר טלפון. אפשר להתקשר בטלפון למשרד הבריאות, או לשלוח אליהם פקס, עם הגיל, עם השם, עם התרופה, ומקבלים תשובה. זה שירות נהדר שמשרד הבריאות נותן. ולכתוב שהיא מקבלת פריזמה, כמה מיליגרם היא מקבלת, כדור אחד זה 20 מיליגרם.
עכשיו, מה זה יכול לגרום מבחינת תינוק?
אני לא חושב שזה יכול לגרום. לכן אני אומר שלדעתי אפשר לקבל את זה בהיריון. אם הייתי חושב שזה יכול לגרום משהו לתינוק, הייתי אומר שאסור לקבל את זה. אבל אני, את התשובה הרשמית אפשר לקבל ממשרד הבריאות.
הבנתי. אני ממש מודה לך.
כל טוב
תודה
לך.
תודה רבה לאלה שאלו אותי.
כל טוב.
אני מאוד חשוב עם החיסונים.
קבלי את החיסונים, קבלי. ודאי את השלווקת חוגרת, כי אם חס וחלילה תקבלי שלווקת חוגרת ובסקרת יש סיכוי יותר גדול, זה יסורי איוב, ותקללי את היום שנולד.
הייתי בסרט של זה.
לא, בסרט...
יסורי איוב עם מופיומים.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, חני, תהי בריאה. ביי ביי. כן, רבותיי, עכשיו אני באותה הזדמנות, בהמשך לשיחה עם חני, אני רוצה להגיד לכם שהאחריות על הבריאות שלנו היא עלינו. לא על הרופאים שלנו. אמנם היום יש כבר נטייה שהרופא מתקשר לחולה ואומר לו, עשית או לא עשית את הבדיקה הזאת והזאת. אנחנו צריכים לדאוג לחיסונים שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לעשות בדיקות מעקב, אנחנו צריכים בעיקר אחרי גיל 40, בעיקר אחרי גיל 40, לפחות פעם בשנה ללכת לקופת חולים לבקש בדיקות כלליות, אנחנו צריכים ללכת לקופת חולים לאחות לבדוק לחץ דם, אנחנו צריכים ללכת פעם בשנה לרופא עיניים לבדוק את העיניים, פעם בחצי שנה לשיננית, אנחנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו, ולא להגיד, אני לא עושה תפקיד של הרופא. תפקיד של הרופא, לדאוג לחולה, למנוע, זה בסין העתיקה, לא בישראל המודרנית. ולמרות הכל אני יכול להגיד לכם, עם יד על הלב, שהשירות הרפואי, שהצרכנים הישראלים, שהאזרחים הישראלים מקבלים בארץ, הוא מעל ומעבר לשירות רפואי של הרבה מדינות בעולם, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום וברכה.
שלום, אם יש לי הכבוד.
עם יהודה, אז אולי.
כן, יהודה. בן כמה אתה, יהודה?
אני בן 34.
אני איתך.
כן. אז קודם כל, תודה רבה לך, פרופסור, על מה שאתה עושה. אתה בן אדם מאוד חכם ורהוט, ובאמת מדהים, עבודת קודם.
תודה רבה.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי. זה רק לאחרונה התחיל, אז אני לא יודע בכלל, אני לא יודע בכלל מה לחשוב, בשביל זה אני פונה אליך. אני חושב שזה אולי נקרא, אולי נידודי שינה, אני לא יודע, אני מצליח, אני קם כאילו יותר מדי מוקדם, למשל פתאום ב-4 בבוקר אני מתעורר, למרות שאני נורא עייף, הלכתי לישון בסביבות 12 או 11, ישר קם ב-4 בבוקר, ואני בן אדם שבאופן כללי אוהב לישון, אני פשוט לא מצליח, או שיש למשל חלק מהפעמים שאני קם, ואני מרגיש כאילו, לא כאילו לא ישנתי, אבל כאילו, אני לא עייף וגם לא, וכאילו גם לא ישנתי טוב. השינה שלי כאילו היא לא טובה.
תגיד לי, יהודה, האם יש לך עודף משקל?
לא.
לא. האם כשאתה קם בלילה, מה שמטריד אותך ומפריע לך להמשיך להירדם, זה מחשבות תורדניות? זה אם אתה מודאג ממשהו, מהעבודה, מהילדים? לא משנה. אתה לא צריך להגיד לנו בשידור מה, אבל האם משהו מטריד אותך?
לא, לא.
לא.
אני יכול להגיד לך ככה, זה כן חשוב שתדע, למרות שכאילו אני, כשהייתי באוניברסיטה, הייתי לוקח הטנט, או כן. נניח, אני יודע שיש לי נטייה מאוד חזקה לקופאין, אני זוכר שאפילו הרופאה אמרה לי, שלא, הייתי, אני אגיד לך עכשיו משהו שהוא ישמע לך לגמרי הזוי, הייתי לוקח את הטנט ב-8 בבוקר, ולא הייתי מצליח לישון עד 6 בבוקר למחרת.
להגיד לך משהו? להגיד לך משהו? זה בכלל לא נשמע לי הזוי. זה קורה להרבה מאוד אנשים.
אולי זה נטייה לקופאין, אז אני...
לא, זה לא נטייה, הטנט, אתה עדיין לוקח הטנט?
לא, 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 אני הייתי לוקח אותו תמיד באוניברסיטה ביום קשן, אני אחי.
הטנט זה אמפטמין, זה ספיד, והוא, אצל חלק מהאנשים הם רגישים יותר, חלק מהאנשים רגישים פחות, ואלה שרגישים לפעמים 24 שעות לא ישנים.
כן, אני חושב שהיא אמרה, וגם לא, ואגב... זה לא בדם שלך.
לא, לא, וגם...
לא בדם, כן בדם, אני לא ישן.
בדם, זה בדם. ואתה גם לא אכלת, כי לא היה לך תאבון.
נכון, גם לא אכלתי. לא הייתי אוכל. נכון מאוד.
כן. אז זהו, כי זה אלה תופעות לוואי של הטנט, ולפעמים אנשים שיותר רגישים, 24 שעות, הם לא יכולים לשאול.
לא, 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 אני לא מדבר על זה, אבל אני כבר לא לוקח את זה, כי
כן, אני מבין.
אני מלמד באוניברסיטה, אני לא מצליח להבין מה הבעיה, אני לא יודע, לא יודע מה חשוב.
עכשיו תגיד לי, מישהו ישן לידך בלילה?
אף אחד, בחדר שלי לא.
בחדר שלך לא. כלומר, אתה לא יודע אם אתה נוחר או לא נוחר.
אני יודע שלפעמים אני כן נוחר, כי אמרו לי פעם שאני כן לפעמים נוחר. זאת אומרת, אולי זה באמת בעיית של דום נשימה בשינה, אולי?
יכול מאוד להיות. לכן אני שאלתי את השאלה, ולכן הדבר הכי טוב לעשות הוא לגשת לקופת חולים, לבקש מעבדת שינה. עכשיו, מעבדת שינה היום לא צריכים ברוב המקרים, בשלב ראשון לפחות, ללכת ולישון במעבדה, אלא נותנים לך מכשיר שעון כזה על היד שנקרא אקטיגרף, ועם השעון הזה אתה ישן בבית, והוא בודק את התנועות שלך בלילה, את התנוחות שלך בלילה, את הדברים האחרים. האם אתה קם כדי לתת שתן, או אתה מתעורר באופן עצמוני?
לא, אני מתעורר באופן עצמוני, אני יכול להגיד לך שכאילו פעם השינה שלי הייתה מאוד עמוקה, אני שמתי לב שהשינה שלי נהייתה פחות עמוקה, למשל, כשיש הזקה, אני מתעורר ראשון, ואחרים בכלל לא יודעים בכלל שיש הזקה. זאת אומרת, השינה הפכה להיות פחות חזקה, פחות, לא יודע.
עכשיו, האם אתה שותה קפה לפני השינה, או שוקולד?
אני לא
שותה,
הורדתי שוקולד, הורדתי קפה, השוקולד אולי לא הורדתי, אבל אני יכול להגיד לך, לפעמים כן, אבל קפה עצמו לא, וגם לא קולה.
כי קולה משקפה, ותה?
גם לא. כל משהו שיש בו קופאין, אני לא התחלתי להוריד, כי אני ידעתי שזה...
כן, זה נכון. אז זה תתחיל להוריד משעה, מתי אתה הולך לישון, באיזה שעה, 12?
לפעמים ב-12, לפעמים ב-11, יש פעמים שכאילו אני מצליח כן להירדם, אבל תנסה, אז מיטה, אז אני פשוט יקיצה מוקדמת כזאת.
הבעיה היא, בוא נעשה רגע, תעשה לי סדר בראש, הבעיה היא הירדמות, או הבעיה היא יקיצה מוקדמת?
יקיצה, לא הירדמות.
לא הירדמות, להירדם אתה נרדם, כלומר תחזוק כן. השינה.
כן, וגם יש פעמים שכאילו אני קם, בשני קם, כאילו מרגיש שכזה השינה לא הייתה טובה.
עכשיו תגיד לי, בלי להיכנס לפרטים, רק אם כן או לא, אתה נמצא באיזושהי, אתה מוטרד או באיזושהי מצוקה בתקופה האחרונה, בעבודה, בבית, כלכלה?
לא, אני עומד באוניברסיטה, אני לא מרגיש שום לחץ, לא. אולי יש לי קצת עומס כזה קצת, אני לא יודע.
אם העומס מטריד אותך, אז יכול להיות, כי לפעמים הדברים הם בלבל לא. לפעמים הדברים הם לא בלבל של מודעות. אוקיי, אז מה שאני מציע לך, מה שאני מציע לך בכל זאת זה לגשת ולבקש מעבדת שינה, שישימו לך אקטיגרף ויראו את התנועות בלילה, אולי.
אני כן חושב שאני, אני אגיד לך למה אני כן חושב שאני, שזה כן בעיה של דום נשימה בשינה, כי יש הרבה פעמים שכאילו אני חולם שאני למשל תובע.
אוקיי, ואז אין לך כאילו אוויר.
כן, אז אני אומר, אוקיי. רגע, מה אתה חולם שאתה תובע או זה, זה כנראה זה הסיפור, אתה פתאום, אתה לא מצליח לנשום.
אז יכול להיות שזה באמת העניין. יכול להיות שזה העניין. כן, ויכול להיות שאתה, יש לך איזה תנועות רגליים בלילה, שאתה לא מודע להם שהם מהירות אותך, או דבר כזה, ואחרי שאתה ישן 4 שעות, ואתה אדם פעיל, אז אתה נח אחר הצהריים לפעמים?
לא, אני לא נח אחר הצהריים, זה תלוי אם אני מלמד או לא, ויש פעמים שאני מגיע, ואתה יודע, פעמים ברגע שקמתי כבר, אני לא מצליח לישון. אבל בוא נגיד שמגיע הלילה, אז אני נהיה עייף, אז אני הולך לישון, אני נרדם.
אוקיי. אוקיי. תשמע, אני מציע לך לגשת ולבקש שיחברו אותך לאקטיגרף, לשעון הזה, ויראו במעבדת שינה.
אם זה באמת הבעיה?
אז צריך לראות מה העניין, יש דברים, אם חושבים שהבעיה היא בכל זאת בעיה רגשית, אז אפשר להוסיף דברים שמעלים סרוטונין. אם חושבים שזה בעיה של דום נשימה, אז אפשר לראות עד כמה דום נשימה, ואז אפשר לתת לך סיפאפ או איזה עזרים אחרים שיכולים לעזור לך לישון יותר טוב. עכשיו, לפעמים אם בוא נגיד חסר לך סרוטונין, בגלל מתחים, בעיות, עומס בעבודה, דברים כאלה, אפשר להציע לך לקחת איזה שהם כדורים בכמות קטנה שמעלים את הסרוטונין. אני לא מדבר על כדורי שינה.
וזה עוזר לישון הדבר הזה?
וזה עוזר לישון, כן.
אוקיי, אז יכול להיות ש... אוקיי, אני לא יודע,
אם אתה חש אתה קצת בסטרס או קצת בחרדה או קצת בדיכאון או אם מצב רוח לא הכי טוב, אני לא יודע, אני אומר לך דברים בלי להכיר אותך.
אני כן מרגיש אבל שאולי אני כן אוכר, כן, זה אני כן מרגיש, כי אני יודע גם מהאנשים שהיו לידי שהם אמרו לי למשל בשבתות וכאלה דברים, וגם הרבה פעמים אני קם עם הפה ממש יבש.
אז זה אומר שאתה נוחר בדרך כלל, או שהאף שלך סתום ואתה ישן עם פה פתוח.
אז זהו, האף שלי גם סתום.
כן. אוקיי.
טוב, אז אוקיי, תודה רבה, אתה ממש מלך, אתה עשת לי מאוד. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ביי, זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה להספיק להגיע לערבי האחרון של התוכנית, 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים, כבר באים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם, ואנחנו עומדים עוד מעט לסיים מי המאזינים האחרונים שלנו להיום. הלו?
הלו?
שלום.
אני בת 80.
כן, איך קוראים לך?
נאמר לצורך השידור רינה.
רינה, בסדר, צורך השידור.
לא, לא רינה, לא חשוב, לא חשוב.
כן, אוקיי, כן, בסדר.
תראה, אני בדרך כלל כמו בחורה צעירה, שמחה והכל, ולאחרונה, ככה בשלושה חודשים האחרונים, שאני נכנסת למיטה, לרוב זה מאוחר, אז קרה לי שפתאום קופצת לי כתף, פתאום ברך עם רגל, פתאום אצבע, זה טיפה יותר טוב, אבל פניתי לרופא המשפחה, ראיתי שהוא לא מתכונן לברר או מה, אז חשבתי לשאול אותך.
תראי, אם זה בעיקר בידיים או זה ב...
רגע, ברגל, קרה פעם באצבע, ברגל, בכתף, יום אחד גם בצוואר, אבל זה כבר פחות.
זה כמו בבת אחד איזה קפיצה של איבר?
פתאום כן, ואני אישה מאוד רגועה, לא עצבנית.
לא, זה לא קשור לעצבנות, זה קשור לתגובה של מערכת העצבים. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה, תופעה שיש אותה להרבה מאוד אנשים, אבל זה מופיע בדרך כלל, לעתים, זה לא מופיע באופן קבוע כל יום, זה מופיע פעם בחודש, פעם בכמה זמן, זה גם כך אצלך?
בהתחלה זה היה כל יום, ועכשיו כמעט ולא, אבל בכל זאת רציתי לברר בגלל הגיל.
אוקיי, אז קודם כל זה לא קשור לגיל, זה מופיע גם אצל אנשים יותר צעירים. זה... לפעמים זה סוג של מיוקלונוס, של התכווצות של שריר. זו תופעה של הרוב, כלומר שהיא לא, היא לא מדליקה מנורה אדומה, אלא אם היא מופיעה כל יום או כמה פעמים ביום. אבל אם היא מופיעה פעם בכמה זמן, זאת, ומופיעה גם בשכיבה, נכון?
זה רק בשכיבה קורה.
זה רק בשכיבה, אוקיי. אז זה לא תופעה מדיגה. ואת יכולה לקפוץ לנוירולוג, אבל אולי הוא יציע לך כדורים שלא הייתי מציע לקחת אותם.
אז למדת מזה בינתיים.
תרדי מזה. אם את רואה שהתדירות היא פעם ביום או פעמיים ביום, אז זה משהו אחר. אבל אם זה פעם בכמה זמן, לא להתייחס לזה.
בהתחלה זה היה ככה, ועכשיו זה...
כן, לא
להתפחות ופחות.
לא להתפחות. זה יכול להיות בגלל גירוי של עמוד השדרה, גירוי מעמוד השדרה, ויש שינויים בעמוד השדרה בגיל שלך.
כן, 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 כי אני סובלת מהקמת, ובאמת יש לי שינויים.
כן.
אז בסדר, יופי, תודה רבה לך.
כל טוב לך. שבת שלום, הרבה בריאות.
שבת שלום, תודה.
בבקשה, ומי איתנו?
צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים.
מדברת מזל.
כן. כן.
מדברת מזל בת 68.
כן, כן, שמעתי.
רציתי לשאול, יש לי כבר די הרבה שנים כאלה בלוטות, מלא בראש, מעין ציסטוס כאלו.
מתחת לשיער?
זה בקרקפת.
בקרקפת, אוקיי.
ואכלתי לפני כמה שנים הורדתי, וזה חוזר בשנית למעשה.
הן קטנות, הן בגודל של ג'ולה, נכון?
לא, הן גדולות, הן גם גדלות.
אוקיי, אז זה משהו אחר, כן. תכף נגיד לך מה זה, כן.
זהו, ולאחרונה, אחת מהן התחילה להפריש, בהתחלה מאוד דירגי במקום, והתחילה להפריש. דיברתי עם הרופא דרך הטלפון, והוא אמר לי, נתן לך משחה אנטיביוטית. וזה, אתה יודע, זה מתייבש, וזה שוב, זה יוצר מהן דפשושיות כאלה, וזה נורא מפריע, זה לא נעים לי, אתה יודע, ממשושים לי בראש, אומר, אוי, מה יש לך פה, מה יש לך שם, זה...
תראי, זה, קודם כל, זה שומן, וזה לא בדיוק שומן, הגוף של השיער שלנו, שורשי השיערות, יש להם בלוטות, אני שומע איזה רעש ברקע?
רגע, גם רגע, אני
חבד,
כן, אני חבד.
כן.
כן, קיבלתי.
קיבלתי את הרדיו?
לא, הרדיו לא...
אז אוקיי, תחבי את הרעש, זהו, עכשיו אני שומע אותך יותר טוב. אז ככה, שורשי השיער שלנו, השיערות שלנו משומנות. ובשורש השערה, ליד שורש השערה, יש בלוטות שומן. כשהפתח של הבלוטות, סבום, של, זה לא בדיוק שומן, זה שומן עם ג'לי, עם ג'ל, עם כל מיני חומרים, חומרי סיכה. ברגע שהפתח של הבלוטה הזאת נסתם, אז השומן שמופרש, אין לו מאיפה להתנקז. ואז הוא מתנפח ויוצר גבשושיות כאלה. אם את מגרדת וזה מזדהם, אז זה יכול ליצור אבסס, ואז יש אפילו לפעמים מוגלה, או לפעמים הפרשה. אז קודם כל, במקום כזה, אם קורה דבר כזה, תעשי קומפרסים של מים חמים. מים חמים ממיסים את השומן, ופותחים את הפתח של הבלוטות, ולפעמים הם משפרים את המצב. ואם לא, תקשה לרופא אור, זו תופעה מאוד מוכרת ומאוד ידועה.
אוקיי, רק רציתי לשאול איך מתפטרים מזה, מכיוון שכל פעם אני מורידה ושוב צצה במקום אחר.
אי אפשר להיפטר מזה, זאת נטייה של הגוף, ואת חופפת את הראש לעתים קרובות?
תראה, אני חופפת, בשעת מתי שצריך, כן, כן, אני חופפת, אני אדם שאוהב...
תנסי להשתמש אולי בסבון ללא סבון, או שהשיער לא יהיה שומני מדי... ולשים קומפרסים חמים על הראש, על השיער, וברגע שיוצא אחד כזה, אפשר לפעמים לעשות אותו, עם, לשים עליו קומפרס, יש משחות שאפשר לשים, כל רופא אור מכיר את זה, תתייעצי עם רופא אור, הוא ייתן לך אולי איזה שמפו מיוחד להשתמש בו, שיוכל לעזור לבעיה.
הבנתי, ועוד שאלה קטנה,
בבקשה.
לבן שלי גם יצאה אחת כזו, וגם לנכדה שלי. השאלה אם זה משהו שעובר בתורשה מהסבתא לכולם?
תראי, שיער שומני זה גם דבר גנטי, התקרחות זה גם דבר גנטי, אור טוב או אור לא טוב זה גם דבר גנטי, כן?
הבנתי.
יש להם אור שמן לילדים? שיער שמן? שיער שמן. לא.
אבל להפך, לי יש שיער מאוד יבש, מאוד יבש ומטולטל, לכן אני ככה קצת ו...
לא, לפעמים בלוטרי לכולם, גם שיער יבש, יש לו בלוטות סבום, יש לו בלוטות של הפרשה, והבלוטות האלה, אם הן נסתמות, בדרך כלל זאת הסיבה. יש מחלות אחרות, אבל אז זה פצעים, מוגלתיים, וזה משהו אחר, זה לא מה שיש לך.
כן, 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 כן. טוב,
שיהיה
לך שבת שלום.
תודה רבה. תודה, מזל.
שמחתי לקבל ממך תשובה באמת, שבאמת נותנת אותי תקווה. תודה, תודה רבה. יישר כוח ומזל טוב על היומלדת
שלך. תודה רבה, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וחי, מי אני?
אני ניסן קשר. כן, אני רוצה לדבר על אשתי שלפני כ8 חודשים דיברנו איתך.
בת כמה אשתך?
בת 79. כן. כבר לפני שנה וחצי התחילה סחרחורת בפתאומיות, ככה סחרחורת, והלכנו לבית חולים, הלכנו לכמה מקומות, ונהיה לה סחרחורת רצינית שלא עוזבת אותה. כל יום שהיא הולכת לישון, היא באה לשכב, היא צריכה לשכב לאט לאט, ואז רק שהיא מזיזה את הראש לצד ימין ולא זזה, אז חרחורת עוזבת אותה. ואחר כך שהיא קמה, אז חרחורת שוב, בזמן שהיא קמה עוד פעם. אם היא יושבת זמן ואחר כך קמה, אז יש לה סחרחורת. הלכנו לדוקטור...
לא חשוב, אל תגיד שמות.
אוקיי, סליחה. הלכנו לכמה רופאי אף אוזן גרון. כמה וכמה וכמה. כולם אמרו, תעשו פיזיותרפיה. אז היא עשתה פיזיותרפיה טובה, ודיברנו איתך גם לפני איזה חצי שנה, וגם אמרת לעשות פיזיותרפיה. אז הלכנו עוד פעם, והיא עשתה פיזיותרפיה חזקה מאוד. עם 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 אחיות שעשו תנועות כאלה כוחניות וחזקות
אגרסיביות.
הקריסטלים לא רוצים לעזוב אותה, ואני חושש שזה לא הקריסטלים, זה משהו אחר כנראה, ויש לה בעיות. היא כבר שנה וחצי יותר סובלת מהדבר הזה, ולשבת ולקום וללכת עוד פעם, יש לה את הדבר, וזה לא נגמר.
בוא תקשיב ניסן, התלונה העיקרית שלה היא סחרחורת צנוחתית. זה הפוזיציה, positional vertigo. התנוחה שלה, כשהיא משנה תנוחה, אז ישנה סחרחורת. הסיבה, ב-99.9999999999% זה בגלל קריסטלים, שהיא רגישים אצלה, וכנראה מתקנים את זה עם פיזיותרפיה, וזה בורח חזרה. האם היא עושה גם תרגילים בעצמה, או רק הלכה לפיזיותרפיה? נתנו לה תרגילים לעשות?
היא לא עושה תרגילים, להפך. יש לה, היא הולכת לעשות התעמלות איזושהי, ואז כן. היא לא עושה את ההתעמלויות שאומרים לה לשכב על המזרון. אז היא עושה את כל ההתעמלויות, אתה יודע, ההתעמלויות של נשים מבוגרות, אבל היא לא יכולה...
לא, בשכבה, זה לא... זה לא זה.
כמה היא לא יכולה.
תראה, בוא תעשה שני דברים. אני מציע לך לגשת לנוירולוג. לא לרופא אף אוזן גרון, לנוירולוג. ולהגיד לו, תשמע, בוא תשלול משהו שהוא מוחי. הסיכוי שיש לה משהו מוחי שגורם לזה, שואף לאפס. שואף לאפס. אבל הוא ישלח אותה בטח לסיטי. ואנחנו, אני תמיד אומר למטופלים שלי, שיש לי שני סוגים של סיטי. סיטי הבחנתי וסיטי טיפולי. הסיטי הבחנתי הוא שאני רוצה להבחן משהו, אז אני שולח לסיטי או ל-MRI. אבל סיטי טיפולי הוא שחולה מכניס לו לראש שאולי יש לו גידול, או אולי יש לו מחלה שלא מצאו אותה, אז אני שולח אותה לסיטי שיראה שהכל בסדר ויירגע. אז יכול להיות שקודם כל היא צריכה להירגע. דבר אחד. עכשיו, ללא כל קשר, ישנו, תביט ותחפש את המרכז הישראלי לסחר חורות.
כן.
ברעננה.
כן.
יש שם פיזיותרפיסט שהוא מומחה, שהדוקטורט שלו זה בסחר חורות. שיש לו, הוא ייתן לה תרגילים לסחר חורות.
כן.
הוא ייתן לה תרגילים שילמדו אותה, אבל את התרגילים האלה צריכים לעשות. כי ללכת פעם או פעמיים או שלוש לדוקטור זה או לדוקטור אחר, שיזיזו לה את הראש ויחזירו לה את הקריסטלים, ו-24 שעות היא תרגיש יותר טוב, זה לא הפתרון. בדרך כלל זה פתרון לרוב האנשים. אבל אתה יודע, ברפואה אין 100%. אז הרופאים האלה שעוזרים מצוין, כן? כולל הרופא שהזכרת, שהוא מצוין ועוזרים לכולם, כן? אז יש תמיד אחד שאתה לא עוזר לו, ואשתך היא האחד הזה. עכשיו, אפשר להירגע, חוץ מזה, יש הכדורים בשם סטונרון שיכול להיות שהיא יכולה לקבל, שיכולים אולי להוריד לה קצת את העניין, או אגיסרק, אגיסרק.
אבל הכדורים לא עוזרים בשינוי התנוחה.
אבל לפעמים הם מורידים את הרגישות, ואז הסחרחורת יותר קשה ויותר קצרה. אבל סחרחורת שמופיעה בשינוי תנוחה, נקראת סחרחורת תנוחתית שפירה, והראיה שיש לה את זה כבר שנה וחצי, ולכן סביר להניח שזאת הבעיה, שהבעיה של קריסטלים, ויש כאלה שהתעלות אצלהן הן טיפה יותר רחבות, ואיך שאתה מחזיר את ה, איך שהרופא מחזיר בחזרה את התעלה למקום, את האבן למקום, עושים תנועה מסוימת ושוב פעם היא בורחת. הקריסטל. זהו.
טוב.
אוקיי, ניסן, אין לי, צר לי שאני לא יכול לעזור יותר.
תודה רבה.
כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את התוכנית שלנו לצערי הרב, אני נפרד מכם, מאחל לכם שבת שקטה, שבת טובה, נאחל לעצמנו שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, ואני רוצה להודות למאירה פרץ ולאייל פרנק שערכו והפיקו את התוכנית, לגיא רביב שהיה אחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שהיה אחראי על הלייב, לשקד מורג שהייתה אחראית על השידור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, אם יורד גשם לא מוכרחים לצאת מהבית, ואם אתם יוצאים מהבית תהנו מהגשם. סוף שבוע טוב ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. שבת שלום.